הגענו דווקא וו עמוד א' במשנה, נכסים שיש להם אחריות נקנים בכסף ובשטר חזקה, כלומר נכסים שיש להם אחריות, קרקעות, בתים וכדומה, אפשר לקנות אותם בכל אחד משלושת הדרכים הללו, כסף, שטר וחזקה, נכסים שאין להם אחריות כמו מטלטלים, אין נקנים אלה במשיכה. נכסים שאין להם אחריות נקנים עם נכסים שיש להם אחריות בכסף, בשטר ובחזקה, כלומר אדם מוכר קרקע ומטלטלים בבת אחת, יכול, הקונה יכול לקנות את השדה בקניין כסף, שטר וחזקה, על ידי כך, על ידי הקניין בקרקע נקנים לו דרך אגב גם מטלטלים בלי קניין נוסף, זה קניין נקרא קניין אגב. והנכסים שאין להם אחריות זוקקים את הנכסים שיש להם אחריות להישבע עליהם, כלומר אם אדם נתבע בקרקעות ומטלטלים באופן שהוא חייב להישבע על מטלטלים, הוא מתחייב להישבע גם על קרקעות, למרות שעל תביעה על קרקעות באופן כללי אין חיוב שבועה בדרך כלל. אומרת גמרא בכסף, נכסים שיש להם אחריות נקנים בכסף מנהלן, אמר חזקי אמר כה, שדות בכסף יקנו בירמיהו, הקניין נעשה בנתינת הכסף בלבד. אומרת גמרא, ואם עדיק השטר, כתוב בהמשך, דכתיב וכתוב בספר וחתום, מי אמר שהכסף לבד גומר את הקניין? אומרת גמרא, יכתיב יקנו לבסוף, מה כתוב המילה יקנו בסוף, אחרי שנזכר עניין השטר, אז כדי כה אמרת, היינו אומרים שהקניין חל רק בצירוף שניהם יחד, כסף עם השטר. עכשיו דכתיב יקנו מעיקרה, אז כסף כאן, הכסף לבדה, נתינת הכסף לבדה, קונה את השדה, שטר ראיה באלמו, או שטר נכתב רק כדי שתהיה ביד הקונה ראיה, שאכן קנה את השדה, אבל זה לא חלק מהקניין. אמר רב, לא שאנו אלא במקום שאין כותבים את השטר, אבל במקום שכותבים את השטר, לא קנה. והיא פריש פריש, כלומר, כל מה שלמדנו במשנה, שקרקע נקנית בכסף בלבד, זה רק מקום שלא רגיל מכתוב שטר מכל קרקעות, מקום שרגילים שכותבים את השטר במכירת קרקעות, לא קנה לוקח את השטר, את הקרקע בנתיאת הכסף בלבד, עד שתנו המוכר שטר לראייה על הקניין. מקום כזה אין הקונה סומך את דעתו לקניין, עד שיהיה בידו שטר מכר. היא פריש פריש, אבל אם ניתנה לוקח בפירוש בשעת הקנייה, שיחול על הקניין בכסף בלבד, אז לכן התנאי שפירש הוא קיים. כלומר, מכיוון שבמקום זה נהוג לכתוב שטר מכר, והקונה מצפה לקבל שטר כזה, אז הוא לא גומר בדעתו לקיים את הקניין, עד שיקבל את השטר. וכמו שלנו, היא פריש פריש. אומרת, כמו כעד הרבידי, כמו המעשה, דבידי ברבין, כי זבין ערה, כאשר קנה קרקע, מדם אחרי אמר, היא באינה בכספה, יקנה, היא באינה בשטר, יקנה. אם ירצה, תקנה את השדה בכסף בלבד. אם ירצה, אני אקנה גם בשטר. מה הכוונה? היא באינה בכספה, יקנה, די ביתו, מהדר, לא מצאו, הדרו. אם תרצו לחזור בכם, לבטל את המחר, אחרי נטיית המעות בלבד, לפני המסירת השטר, לא תוכלו. כי אחליט בעצם שהכסף הוא גומר את הקניין. והיא באינה בשטר, יקנה, אם אני ארצה, אני אוכל בעצם להחליט שהקניין נגמר רק עם השטר. היא באינה למידה. אם אני רוצה לחזור בי, לבטל בעצם לפני שקיבלתי את השטר אחרי הכסף, הדרבין, אני עדיין יכול לחזור בי. אני אוכל לקבוע בעצם שהקניין אוכל עד שלא מסרתם לי את השטר. זה הכוונה, היא בעינה בכספה איקני, היא בעינה בשטר האיקני. עכשיו למדו בשטר, קרקעות נקנות על ידי מסירת שטר, גם כמנהלן, אילי, מה, עם מה שמענו בירמיהו משום דכתיב וכתוב בספר וחתום והעד ידים, האמרת, למדו שם, שאין ראיה מהפסוק הזה, זה רק ראיה באלמה, לא עושה את עצם הקניין. אלא עומד כמו המאחה, אלא שהשטר לבדו עושה קניין, ויקח את ספר המקנה וכו'. משמע שהספר, השטר עצמו, עושה את הקניין. אמר שמואל, לא שענו, כמו שאמרנו שקרקע נקנה בשטר בלבד, זה בשטר מתנה. שהמקבל לא צריך לשלם דמים, לא שם כסף עבור הקרקע. אבל במחר לא קנה עד שייתן לו דמים. במחר, הקונה את הקרקע, הוא לא בעצם עד שייתן למוכר דמים. הוא לא קונה את הקרקע עד שייתן למוכר את הכסף. כמו שאין המוכר גומר בדעתו לקנות את הקרקע ללוקח עד שיקבל ממנו את התשלום, לכן זה לא מועיל. מצד שני גם, אף על פי שהלוקח בעצם נותן דמים למוכר, נותן את הכסף למוכר, בכל זה יש צורך גם בכתיבת השטר, כי כמו שאמרנו לפני כן, במקום שנוהגים לכתוב שטר, אין המכר חל בכסף בלבד. לכן במקום כזה נצטרכים שני הדברים לצורך הקניין. אומרת הגמרא, מי דברי רבי מנונה על דברי שמואל ומקשה, בשטר כיצד כתב לו על הנייר או על החרס, אף על פי שאין בהם שווה פרוטה, שדים מכורה לך או שדים נתונה, אחרי זה מכורה ונתונה, מפורש בברייתא שגם מכירת קרקע חלה בשטר בלבד בלי הכסף. אלא אומר, הוא אומר לגמרא, הוא מוטיב לה, הוא הקשה על שמואל והוא מפרק, לא מתרץ את הקושיה. מדובר שם שהמכר חל בשטר בלבד, בלי הכסף, במוכר את שדה הוא מפני רעתה. כלומר, מדובר שהשדה גרועה והוא מחפש להיפטר ממנה, אז במקרה כזה שמואל מודה שהמוכר רוצה שיתקיים המכר, יתקיים המכר הזה מיד במסירת השטר, גם אם בפועל לא קיבל את הכסף עדיין, גם אם הלוקח לא קיבל את הכסף, כי הוא רוצה להיפטר, הוא רוצה בטוח שהמכר יחול, והקונה לא יכול לחזור בו, ולתת קניין, הוא רוצה להיפטר מהשדה הזה. ותירוץ אחר, רבה שאמר, אפשר להגיד, הברייתא לא עוסקת במקשר מכר כלל, באמת, מכר לא קנה עד שייתן דמים, כמו שאמר שמואל. הקמת הברייתא במתנה ביקש להתנהלו. הנותן התכוון באמת לתת את השדה במתנה, והוא כתב שטר, הוא כתב בשטר את שתי הלשונות, צדים מכורה לך, צדים טעונה לך, למרות שהוא התכוון לתת במתנה. למה הוא אמר גם מכורה לך? שיהיה אחריות יותר. ולמה כתב לו משון מחר? כדי לפות את כוחו שמקבל המתנה. אם יגבו ממנו את השדה בגלל חוב שנותן, אז יתחייב נותן לפצות אותו על כך. הוא כתב משון מחר במתנה, כדי שיהיה פה יותר אחריות. ובחזקה, כמו שאמרנו, קרקע ניקטל לוקח, כאשר עושה מעשה של חזקה בשדה, מנהלן אמר חזקיה אמר קרא בירמיהו, ושבו בעריכם מה שתפסתם, באמת תפסתם, באמת קניתם את הערים שתשבו שם, בישיבה, בעצם זה שתשבו אותם ערים, אז הם נקנות לכם. שם מדובר, אז הפסוק הזה נאמר, זמן קצר אחרי שרוב היהודים יצאו לגלות בבל, בארץ ישראל נשארו רק מעטים מדלת הארץ, נבוכנצר, הוא הפקיד גדליה בן אחיקן להיות ממונה ליהודים. הפסוק מביא את דברי גדליה לישמעאל בן נתניה, ואנשיו שבאו לפניו שבו בארץ וכו'. כלומר, כמו שאמרנו, בעצם זה שתשבו בארץ, הערים יהיו נקנות לכם. משמע הפסוק שהישיבה והשימוש בקרקע, זה החזקה, זה קניין החזקה, וזה נחשב קניין. דבר רבי ישמעאל טענה, וירשתם אותה וישבתם בה. הפסוק בתורה, במה ירשתם את הארץ? בישיבה, שתישבו בה, זה קניין החזקה. עוד עמד במשנה, נכסים שאין להם אחריות, אין נקנים אלה במשיכה, מנהלם איפה לומדים את זה, שמטלטלים נקנים במשיכה, דכתיב ותמכרו ממכר למיתך, או קנו מיד למיתך, דבר נקנה מיד ליד, דבר שנקנה בעברתו מיד ליד, מה זה דבר שנקנה? כלומר, מטלטלים, דבר שעובר מיד ליד, וזה במשיכה, כלומר, מושכים. כלומר, עיקר הפסוק בעני הנחל, למד על איסור הונאה במקח וממכר. אבל כתוב, וכי תמכרו ממכר למיתך, או קנו מיד למיתך, מיד מגלה שהפסוק עוסק במטלטלים, שאפשר להביא מיד ליד. וסמיכות המילה הזו למינים אוקנו מלמד שהקניין בהם נעשה בעצם מעברתם מיד המוכר ליד הקונה, שזה כמו שאמרנו, קניין משיכה שהקונה לוקח אותם ומכניסם לרשותו. ולרבי יוחנן דאמר דבר תורה מאוד קונות, לפי רבי יוחנן שבדין תורה מטלטלים נקנים וכסף ולא משיכה, מה יקלה מאמר? תנא תקנת דרבנן קטנה, כלומר התנא של משנה לא מזכיר את הקניינים שמועלים דווקא מדאורייתא, אלא מלמד מה ההלכה אחרי תקנת חכמים שביטלו קניין כסף מטלטלים וקבעו שנקנים דווקא במשיכה. למדנו נכסים שאין להם אחריות נקנים, נכסים שיש להם אחריות בנה למילה אמר חזקיה דאמר קרא, וייתן להם אביהם מתנות עם ערי מצורות ביהודה, עם ערים בצורות ביהודה. מזה שנאמר שנתן להם את המתנות עם הערים, משהו שזכו במתנות, המטלטלים, אגב קניין הערים, הקרקעות. עכשיו אומרת הגמרא, מה שאמרנו לגבי קניין הגג, אגב קרקע, כשקונים משהו, קונים מטלטלים אגב קרקע, אי בא אלו. בעינן סבורים או לא, האם צריך שהמטלטלים יהיו מונחים באותה פיסת קרקע בפועל הנקנית עכשיו, או לא? זו השאלה, כלומר האם אפשר להקנות לאדם מטלטלים הממצאים במקום אחד אגב קרקע שעומד במקום אחר או לא? אמר רבי יוסף מפסיד להביא ראיה לזה. כתוב במשנה בפאה תשמע רבי עקיבא אומר קרקע כלשהו, אפילו פיסת קרקע כלשהו קנה ביותר חייב בפאה וביקורים ויכול לכתוב עליה פרוסבול, וכתוב ואפשר לקנות עם הנכסים שאין להם אחריות, כלומר למטלטלים בקניין אגב. עכשיו כתוב פיסת קרקע כלשהו, היא אמרת בעניין צבורים, אתה אומר שצריך להיות המטלטלים ממש צבורים בפיסת קרקע הזאת כלשהו, למה איך זה? כלומר, איזו מטלטלים אפשר להניח בפיסת קרקע כלשהי? אלא מה אתם תרגום מרב שמואל בר ביסנא, קם דרב יוסף, אין פה ראיה מוכחת, כי אפשר להניח שם מטלטלים מסוימים. איזה? נעץ במחת, אפשר לקיים את המשנה שהמוכר נעץ מחת באותה קרקע, ורוצה למכור אותה יחד עם הקרקע. אומרת כמו מה, רק מחת? אמר דרב יוסף, כבסתן עיקף על תן להשמיע על מחת? כבסתן, ציעד אותנו בתשובתך. תערך תנא במיוחד, ואמרת הדין הזה רק להשמיע לנו שאפשר לקנות מחט בקניין הגב, דרך הקרקע? אמר רבה שכן, מה נאמר לדלות תלה במרגלית דשאבי אלפא זוזי? נכון מדובר על נחת, על מחט, אבל מי אמר שהמוכר במחט לא תלה בזה מרגלית ששווה אלף זוז? התנא השמיע, תערך להשמיע לנו שגם קרקע כלשהו יש בחשיבות, אפשר לקנות במחט בקניין הגב, כי אולי במחט הזה יכול להיות גם תלוי עם המון רב, לכן בכל זה יש פה תרחה. אז מנסים להביא ראיה נוספת לפשוט את הספק. האם צריך שהמטלטלים יהיו צבורים על הקרקע או לא? תשמע, כתוב, אמר רבי אלעזר, מעשה במדוני אחד, האדם מהעיר מדון שהיה בירושלים, שהיו מטלטלים הרבה, הוא ביקש להתנע במתנה, ושאל את החכמים איך הוא יכול להקנות את המטלטלים לאחרים. אמרו לו, אין לו תקנה, אלא עד שיקנם על גבי קרקע וקניין אגב. מעשה הלך וקנה בית סלע, בית סלע, הגמרא מבינה עכשיו, שנובר בעצם על משהו קטן. פיסת קרקע קטנה מאוד בגודל של מטבע סלע, סמוך לירושלים, ואמר, צד צפוני זה של הקרקע לפלוני, ואימו 100 צון ו100 חביות של יין, ומת, הוא מת לפני שמקבל משך את המטלטלים, אז קיימו חכמי דבריו, נתן את המתנה למקבל. היא אמרת שבעניין צבורים, אתה אומר שהמטלטלים צריכים את צבורים על הקרקע, בית סלע מהיך הזה, מקום שבגודל של מטבע סלע, למה הוא ראוי? אומרת, מה פתאום? חשבת שבית סלע הכוונה מטבע? מי סברת בית סלע סלע ממש? מי סלע דנפי שטובה? קרקע גדולה מאוד, והמי קראו לי סלע, מה נקראת בית סלע? דקשי כסלע, היא הייתה קרקע קשה, כמו סלע, כמו אבן. היא קשה מאוד לזרוע בה, אבל מדובר על קרקע גדולה. הברייתא רק אומרת שמדובר על קרקע זולה לצורך קניין, אבל בהחלט יכול להיות שכל המטלטלים היו על הקרקע הזאת, כי מדובר על משהו גדול ולא קטן. אז אין פה ראיה. ראיה נוספת מנסים להביא תשמע דם הרב ודם הרב, מעשה בדם אחד שחל בירושלים, וכך היה מעשה לדעת מי שסובב כרבי אלעזר, כלומר, הוא היה חולה, אם לפי רבי אלעזר, שגם מתנת שחיד מרה לא נקנית בלי מעשה קניין, ויש אומרים שהיה בריא וכרבנן שחולקים לרבי אלעזר, ואומרים שדברי שחיד מרה נחשבים ככתובים, כמסורים ולא צריך קניין, אז תלוי לפי, המעשה הזה תלוי לפי מי מדובר, שהיינו לאותו אדם מטלטלים הרבה, ביקש ניתן במתנה, ושאל על חכמים איך הוא יכול לקנות לאחרים, אמרו לו אין לו תקנה עד שיקנה על גבי קרקע, מעשה הלך וקנה בית רובע, קרקע שראויה לזריעת רבע קו של גרגרי חיטה, סמוך לירושלים, ואמר תפח על תפח לפלוני ואימו מאה צאן ומאה חביות ומת, וקימו חכמים דבריו. אם אתה אומר, אמרת בעניין צבורים, תפח על תפח, מה איך זה? איך ייתכן שכל מה שאמרנו מאה צאן ומאה חביות היו על תפח על תפח של קרקע? אלא אומרת לו, לא, מה אחר מה יסקינן? לדמי, המתנה הייתה מאות כסף שאפשר לקנות בהן מאה צאן ומאה חביות יין. לא מאה צאן ומאה חביות יין בעצמן, לא מדובר במתנה של מטלטלים ממש. לכן יכול להיות שהמאות הניתנות במתנה, אכן היו מונחות על אותו קרקע. אומרת, מה חנמי מסתברא, ככה מסתבר, דיסא, כדעתך מאה צאן ומאה חביות ממש. נקנינו ניאלי בחליפין, אם באמת מדובר, כלומר זה יותר מסתבר שמדובר על הדמים, על הכסף, על שווי, הערך. כי אם מדובר ממש על החביות ממש, אפשר היה לעשות, נקנינו ניאלי בחליפין, אפשר להקנות לו את המטלטלים בחליפין. זה קניין שמועיל בטלטלין. ודאי מדובר על מתנה של מאות שלא נקנות בחליפין. אומרת, מה, אלא מהי? מה, אתה מוכיח איזה דמי נקנינו ניאלי במשיכה? הרי מה אתה מוכיח איזה? אם מדובר במאות, אז גם יקנת המאות במשיכה. למה לא אמרו את האפשרות הזאת? אלא מה? דלי כאלה מקבל מתנה. הכוונה שמקבל המתנה לא היה נוכח בפני הנותן, ולכן לא יכול לעשות את המתנה, לא יכול היה לעשות, לא יכול למשוך את המאות. אותו דבר גם כאן. אחלה, מדלי כאלה מקבל מתנה. אין פה את המתקבל המתנה, לא נמצא פה, ולכן לא יכול לתת את המתנה, מתנת חליפין. כמו שאפשר לעשות קניין משיכה, כמו שאמרנו, אפשר לעשות קניין חליפין, כי נותן, המקבל המתנה לא נמצא פה בכלל. אז ודאי אין פה ראיה. אומרת, אבל נסכינו נעלי אגב אחר. למה לא לזכות לו אגב אחר? אומרת, אבל לא שם חדעתי. כלומר, אפשר לתת לו את המתנה אגב אחר. יזכה לו אותם, הנותן בקניין, משיכת אדם אחר. אדם אחר ימשוך אותם על דעת, לזכות אותם למקבל המתנה. אומרת, אבל לא שם חדעתי. הנותן לא הרגיש בטוח למסור את המטלטלים יד מישהו אחר, כי הוא לא שמח עליו. סבר שמית ואחיל, הוא סבר שהמושך יגזול ויחלה אותם בעצמו, לא ייתן אותם למקבל המתנה. אלא מה צריך לומר, אינו תקנה? הכי כמה למי זה לא שם חדעתי, אינו תקנה עד שיקנם לגבי קרקע. זו הכוונה, אינו תקנה. לפי מה שהייתה דעתו של הנותן, שחשש למסור את המטלטלים בידי אחרים, כלומר, למרות שהיה לו פתרון פה בפועל, שהיה אפשר להשתמש בדם שלישי שיזכה את זה עבור המקבל המתנה, אבל מכיוון שהוא חשש, הוא לא שמח את דעתו, אינו תקנה עד שיקנם למקבל המתנה על גבי קרקע בקניין הגב. לכן דיבור פה על קניין הגב. הגענו לסוף קבע, ומבית הגמרא ממשיכה עם ראיות נוספות, לנסות לפשוט את הספק, האם המטלטלים צריכים להיות צבורים על גבי הקרקע או לא, ונראה את זה בעזרת השם פעם הבאה. חזק וברוך.